לי חגיגה ולשוחח איתו, נאמר עכשיו שלום ובוקר טוב ושבוע טוב לפרופסור עוז אלמוג, מחבר הספר דור ה-Y כאילו אין מחר. בוקר טוב, דור.
שלום, בוקר טוב. אני רק מחבר שותף, צריך להזכיר גם את תמר, שותפתי.
כן, כמובן, וגם אני מגיש שותף איתי ארי גרינשטיין. עוז, אולי ככה, אתה יודע, בקליפת אגוז, מה הספר, איזה מסקנה נגזר, לא כל המסקנות, נגיד אחת המסקנות העיקריות שנגזרות ממנו.
הספר עוסק בדור צעירים, הצעירים הישראלים, היהודים החילונים, שהם נולדו מראשית שנות ה-80 ועד מחצית שנות ה-90. היום הם בני 21 עד 35. זה פרופיל דיוקן מקיף מאוד של התכונות שלהם, מאפיינים העיקריים, תפיסת העולם שלהם, אם זה בתחום הזוגיות, התעסוקה וההורות, ופוליטיקה, ותחומים שונים.
צייר לי דמות של כאילו בחור צעיר, 24, או בחורה צעירה, 24-25, דור הוואי הזה באמת, קצת דברים שאתה מגלה עליו, כאילו, אם יש כזה חתך כאילו של מישהו, אתה יודע, ממוצע כזה שמדגים, או שמה שאתה מגלים...
בוודאי, זה כל המטרה של המחקר, המטרה היא להגיע להכללות, אנחנו עשינו זה באמצעות שיטות מחקר כיפיות, גם סקרים, גם קבוצות ניגוד, גם רעיונות אישיים, ואפילו ניתוח של בלוגים ופייסבוק. הדור הזה, כל דור שונה מדור שקדם לו. אבל הדור הזה, ה-DNA התרבותי שלו שונה באופן מהותי. וזה דור שנמצא, הוא עצמו נמצא בתקופה משברית, והוא מאוד מעיץ את המשברים. אני אתן לך שתי תכונות דומיננטיות שאנחנו סוקרים אותן בהרחבה כל אחד בפרק. אחד, זה הבגרות המורכבת שלהם. זה דור שמתבגר יש פה תקופת ביניים, תקופת בינתיים ארוכה מאוד. עד זה בעצם כמעט מחצית שנות 30 ואולי מעבר לזה.
רגע, זה מעניין. אתה אומר, אם הדור שלנו, מה שנקרא דור ה-X, כן, או הדורות שלפנינו, כן. נכנסו לתוך החיים בערך בגיל, כן. 27-28, מסיימים ללמוד וכולי,
כן.
פה הכל איתי יותר. כלומר, מהצבא, הטיול, הלימודים, הכניסה, החתונה, ההתברגלות, לוקחת יותר
כך,
שנים.
בדיוק כך, ותשמע, זה יותר עמוק מההחלטות שהם לוקחים. זה גם ברמה הפסיכולוגית. אנחנו אגב לא ראשונים שאיתרנו, זה הותר כבר בארצות הברית, ואנחנו סקרנו את התופעה הישראלית. זה אומר שהם למעשה, שהם מתגייסים, הם עדיין מתבגרים. שהם מגיעים לאוניברסיטה או למכללה, יש להם, הם לא קשירים מבחינה אינטלקטואלית ורגשית לחיים האקדמיים. כשהם מגיעים לעולם התעסוקה, הם בשוק. והרבה פעמים גם מתעסקים. לכן זה דבר מאוד מאוד מטלטל. אתה יודע, בהרצאות שאנחנו נותנים ומסבירים את הדבר הזה, אנשים אומרים, אופס, הסברת לנו מה קורה בעצם. זה תכונה אחת. יש תכונה אחרת שאתם ודאי לא תופתעו, זה תכונה של המיקוד העצמי. דור שגדל על אתוס של אינדיבידואליזם, של חירויות הפרט, הוא נעטף באהבת אין קץ על ידי ההורים שלו, אבל דור שגדל רק לקבל ולא לתת, זה משתקף בהרבה מאוד התנהגויות ובתפיסת עולם, שמעמידה את האינדיבידואל במרכז.
ובחברה שאנחנו חברה עדיין מגויסת במאבק, זה בעיה, כי בסופו של דבר אתה יכול לשים, אתה יכול להיות נרקיס, אבל אם יש לך סלח לי, כן, מפלצות ביצה באזור, זה לא יעזור לך שאתה נרקיס, אתה צריך להתמודד עם החיים. פתאום, אתה יודע, מציאות תופח מכל מעבר מסביב, אתה מסתכל, אתה רואה מציאות אחרת.
זה בדיוק הנקודה.
כי אין דור וואי, נגיד, בסוריה ובמצרים, וזה קצת שונה, הדור וואי שלהם.
אנחנו הורדנו, כל הציוויליזציה המערבית הורידה את רמת הטסטוסטרון, וזה יפה, אבל אצלהם הטסטוסטרון שוצף, ופה נוצר הפער שהוא ממש סכנה. אנחנו חושבים שהספר הוא ממש דוח מודיעיני שמדבר על סכנות ממשיות של מדינת ישראל.
אז אתה אומר לי משהו שאני כנראה עושה נכון. אם אני מחנך את הילדים שלי, כן, אין לי בעיה להגיד להם, תשמעו, אני אומר להם מגיל צעיר, לצבא, לקרבי, וללכת לטפס על חבלים, וצריך כאילו, כי מה לעשות? נכון?
כן, אבל תראה, ההבדל הוא שאתה מגיע, אתה מגיע מהמגזר הדתי-לאומי.
כן, ואצלנו אין את הבעיה הזאת של הנרקסיסיזם והאינדיבידואליות?
יש, בהחלט. בוודאי, אין ספק, יש הרבה תופעות נתרים שגם המגזר, אפילו נושא של ההתמכרות לדיגיטציה, הודעה שאתה חייב לחיות את העולם דרך השיתוף, אבל אדם דתי, יש פה, בחינוך שלו, כולל מינון גבוה, גבוה מאוד של מחויבות לכלל, הוא גם קשור למחויבויות יומיומיות, הבאת, הדור הזה, אחד הממצאים המטלטלים זה שהוא לא חסין, יש בו חוסן נפשי נמוך, עכשיו, אם אתה מגיל צעיר חייב משהו, אפילו להניח תפילין, ויש לך משמעת מסוימת שאתה בשבת צריך לעשות שאט-דאון, אז יש לך לפחות איזשהו תרגול של משמעת עצמית. אבל פה יש יצירים שמתקשים מאוד למשמע את עצמם, ולכן גם במשבר הראשון הם קורסים.
פרופסור, תרשה לי לאתגר אותך, אבל דיברו הרבה על הדור הוואי, לפני מבצע צוק איתן, כן? אחרי מבצע צוק איתן אמרו, תשמע, כמה דיברו על הדור של, על הדור החדש וכמה שהנוער הוא לא ערכי והוא לא ממושמע, אבל זה, פתאום תראו איזה הישגים ואיזה התנהגות הייתה להם מופתית בצוק איתן. ואני חבר,
איזה הישגים?
אני בעצם שואל, לא, מבחינת ההתנהלות שלהם בצבא, אני אומר, לא מדבר, עזוב רגע דרג.
מה יגידו פעם שמעת על דזץ?
מה שאני רוצה לשאול זה בעצם מה ההשלכות של זה בפועל, כי אני שמעתי או קראתי, אני לא זוכר אותך פעם מדבר על זה בהקשר של הספר, על ההשלכות למשל על האקדמיה. כן, איך הדור הזה מתמודד עם האקדמיה, עם הלימודים באקדמיה?
אתה נוגע בשתי נקודות שונות. קודם כל צריך לדבר על צוק איתן, תשמעו. עוד לא ניצחו את המערכה הזאת, ויש יותר מאינדיקציה שהיו בהרבה מאוד תופעות וייניקיות. הרבה מאוד. חלק תופעות שצהל גם מסתיר.
מה למשל?
תשמע, הנושא של החוסן למשל.
כן.
אבל מעבר לזה, תראו, אנחנו עשינו פרויקט גדול מאוד עם משטרת ישראל. זה הארגון הראשון שלקח אותנו ואמר, תחקרו את הצעירים כי יש לנו בעיות אצלהם. ואחד הדברים שהתלוננו זה שהם שבועים סלולרי, ולכן פחות מרוכזים, מה שבן אדם שעוסק בתחום הביטחוני, פחות מרוכב במשימה. אבל הביטו, יש אנשים יוצאים מן הכלל, אנחנו מדברים על הכללות רחבות. היחידות קרביות הם אחוז נמוך בכלל המשרתים בצהל, תחקר את זה בחשבון. אנחנו לא מדברים, תמיד קם ברצה איזה אבא או סבא אומר, אבל הבן שלי והנכד שלי. עכשיו, לגבי ההשכלה, תראו, זה סיפור עוד לא פחות מטלטל. אנחנו על סף קריסה אקדמיה.
כי למה?
למה? כי המערכת הזאת היא מבלפת. היא מוכרת תארים על משקל במחירי סוף עונה. בגלל שהתחרות היא נוראית, ומשום שבסופו של דבר, אנחנו מוכרים להם אשליה, והם הרבה פעמים מתרסקים גם בשוק עבודה, משום שהתור כבר לא קונה פרנסה יותר טובה. העולם הזה לא מותאם להם.
לא, הוא לא מותאם, אני שומע, האמת שיש ספר אחר שקראתי, אני עוד, בספר שלך, אני עוד לפניו, של אייל דורון, הוא מדבר משהו אחר בכלל על זה, אבל אני אומר לך, עוז, אני מגלה את זה, אני יושב עם אנשים, כולל בוגרי תארים תואר שני, חסרי השכלה, לחלוץ, זאת אומרת, כל בוגר האוניברסיטה במאה ה-19, היה לו נקודת מבט יותר רחבה מאשר הבוגרים של האקדמיות בישראל. כלומר, אין ממש בורות.
רגע, זו שאלה מעניינת.
גם למה? לא דורשים מהם כלום.
בדיוק, הם לא קוראים.
רגע.
שומעים שזה ישראלי.
פרופסור מלגה, אתם פילחתם איזשהו, למשל, הוא מדבר על סטודנטים חסרי השכלה, למשל יש הבדל למשל בין מדעי הרוח למדעי הטבע או להנדסה?
בוודאי, בוודאי, קודם כל מדעי הרוח הם בסכנה, יש פה נתונים שבוכים מדעי הרוח, מדעי הטבע או מדעים מדויקים, אתה לומד הנדסה, אתה צריך ללמוד מיומנויות. פה בהשכלה כללית, רוב האנשים הולכים להשכלה כללית, אבל היא כבר לא כך כללית.
מה זה רוב האנשים? כי הנתונים שאני מכיר אומרים שיש ירידה במספר הסטודנטים שהולכים למדעי הרוח בישראל.
לא, אבל יש לך, בסך הכל מהמכלול יש גם מדעי החברה. תראו, המבנה הזה לא צריך רק להשים. קודם כל אנחנו פחות קוראים כי המדיום הזה פחות, אגב, לא פחות קוראים, יותר קוראים, אבל לא מהסליקה ספרים, לא גירויים ארוכים. אבל המדיום הזה לא מתאים. לשבת בכיתה פרונטלית, זה משמעים גם אותנו, את הדור יותר מבוגר. למה צריך שני סמסטרים? למה צריך אוניברסיטה אחת? זה הכל אנרכוניסטי. אגב, גם עולם התעסוקה. לא מתאים להם. והעולם הזה שמחייב אותך לבוא בזמן מסוים, מנסים אותם את זה. אבל המסמך הזה, הוא מסמך שאומר, חברים, אתם חייבים להתאים את המערכות החברתיות למציאות חדשה, אתם שמרנים, אתם מקובעים.
אבל גם איך, מה אנחנו עושים עם הילדים? תראה, אני אתן לך דוגמה, שאני חושב שזה קשור לדור. היום אני רואה, וזה אחד הדברים, כל ילד צייר קשקוש, הוא כבר נהיה פיקאסו, כי אנחנו רגילים, אומרים, ואת חייב לעוב, ואני אומר, לא, אין פה אתוס של תחרות. אני מצטער שאני אדבר פה קצת, אני שמע, פה גרינשטיין יסכים איתי, קפיטליסטי. אם אין אתוס בבית ספר של תחרות, של תחרותיות, של הישגיות, של הצלחה, שהכל כאילו על כל, אז מה?
אתה מגדיר, אתה אומר דבר נכון ומגדיר אותו לא טוב.
אוקיי, תגדיר לי טוב.
קודם כל, הסיפור של האליטה, מה שנקרא אליטה לבנה, הם קוראים לזה.
כן.
זאת אומרת, פה זה סיפור של קריסה. מי מצליח היום בארצות הברית, למשל? איזה שכבה? הסינים, ההודים, אלה שהם עדיין מגיעים רעבים. אז אצלנו איבדו את האתוס של אין תורה נקנית אלא בייסורים, שאין איסורים.
של ידע, של ידע הכוונה.
הרעיון היה נכון, בוא ננסה להפחית את האיסורים, אבל שאתה רוצה להקל, ושאתה לא אומר לבן אדם את האמת, וזה מה שאתה אומר, אתה אומר לו שהוא אחי, אתה יכול לעוף על החלום שלו, אתה נותן לו 100 שלא מגיע לו אפילו 60, אז יש בעיה, אבל מצד שני, התחרותיות שהביאו האמריקאים לשוק שלנו, היא עצמה גם מרעילה. מדוע? משום שהיא מאוד מכנית. היא אומרת, רק אם תצליח, למשל, בתחום הכספי. זה עיוולת. עיוולת. כל אדם יכול להצטיין באלף אחד תחומים. וכסף זה לא חייב להיות...
כן, לא, אבל אני מדבר איתך על תחרות. אם אתה בבית ספר, תשמע, אני יש לי ילדים, אני רואה חלק מהאמירות ומהציונים. קודם כל, אני חושב, אני יכול להיות נורא מבסוט, כי הציונים נורא נורא טובים של הילדים שלי, אבל יש לי תחושה שיש גם אינפלציה בציונים טובים. זאת אומרת, ככה, אנחנו, יש ככה, יש את הילדים שלוקחים את הכדורים, כאילו, עכשיו זה בסדר, אני מסכים, זה עדיף מאשר בימינו, אריק, אתה לא יודע, אבל אני בערך בגיל שלו, שהיה את הכיתות טיפוליות, זה היה כאילו אסון, הקבצה ג' וד', אז היום אין את זה, יש מטפלים בזה. מצד שני, האתוס שבו אתה צריך להצטיין, שבו, תשמע, אנחנו, אני לא יודע איך זה היום בישיבה, אני עדיין שמח שהבן שלי לומד עד 4:30 ויש את זה, אבל זה כי זה ישיבת בית ספר דתי, אני אומר, רוב הילדים של חברים שלי בתיכונים שהם, הם באחד, זהו, יצאו הביתה.
תן לי להכניס, אבל עוד מושג לעניין הזה, וזה מושג הזה שנקרא תמריץ. זאת אומרת, שאתה מדבר על ידע, למשל יש לך כיתות, כן, שיש לך ילדים מצטיינים, מצד שני יש לך ילדים חלשים. מה שקורה היום, ואני מדבר עם כל מיני חברים, חברות, חברים, מורים, שבמקום לתמרץ לתלמידים החזקים, מה שקורה זה שמפחיתים אותם לרמה של התלמידים הממוצעים.
עוז, אתה מצאת את הדברים האלה?
כן, אני יודע, אני מכחיש לכם. היה זמן שהייתי מביא אנשים מהאקדמיה, מהעיתונות, לבקר בישיבת פונוביץ' בבן ברק. הם חשבו שאני רוצה את זה בשביל מה שנקרא, לפתח סובלנות, להכיר את העולם החרדי, גם את הצדדים היפים שבו, וזה היה נכון. אבל אני, היה לי בעצם כוונה יותר עמוקה. וזה להראות להם מקום שבו, גם ב-12 בלילה, מביא אותם ב-12 בלילה, אנשים לומדים מתוך מחויבות. והם היו, הושבתי אותם ליד תלמיד, כל אחד קיבל תלמיד ולמד שעתיים דף מראה, הם לא רוצו לעזור את המקום. ואמרתי, הייתי אומר לאנשים האלה בסוף הלימוד, תגידו לי, באקדמיה יש לכם דבר כזה? איך אנחנו מייצרים בעצם את התואר כמשהו פורמלי יבש, אנחנו משקרים לגבי, אגב, הם גם לא משקרים לגבי המצטיינים. אין אצלהם פוליטיקלי קורקט. נכון שאצלהם זה לפעמים גולה של גזענות, דבר פסול, ואין להם את...
אין פוליטיק לזה, כי אתה יודע מה זה נקרא? זה נקרא התוואה בסופה. מה הכוונה? בזמן לימוד, הגמרא אומרת, הגמויר אומרת, שאני והרב שלי יכולים לריב, או אני ואבא שלי יכולים לריב על איזה סוגיה, אנחנו יכולים כאילו לאכול אחד השני. אבל כשאנחנו מסיימים, אבל יש אתוס של לחימה, אתוס של מאבק על ידע ושל ספקנות דווקא בישיבות. אתה מגיע היום לאקדמיה, ואני אומר את זה, אתה מגיע לחוגי המדעי הרוח ולמדעי החברה, חוץ מאשר אצלך, עוז, כי אתה באמת, לא, אני אומר את זה באמת, לא בגלל שיש לו, בגלל שהוא לא מקובע, אתה מגיע, זה קאט שמשכפלת את עצמה, זה קאט שהמרצים, כולם נראים אותם במדעי הרוח ברוב האוניברסיטאות, חושבים אותו דבר, מדברים אותו, אין ספק, אתה רוצה להגיד דברים קשים, אתה רוצה להגיד, נגיד, דברים קשים על זהות אתנית של איזה עם, ולו בשביל להרים את השאלה הזאת, אי אפשר לדבר, לא רק בישראל, אגב גם בארצות הברית, תראה, סיינפלד, אני אומר לך, עוז אלמוג, סיינפלד הפסיק לתת הופעות בקולג'ים, כי אי אפשר לדבר, כי הפוליטיקלי קורקט הרס הכל, זה גם חלק מהסיפור.
אגב, הייתה מה דבר נכון, לקחת את זה לעוד מקום, אני חייב לומר לכם, תראו, רוב הסטודנטים היום, כולל החילונים, הם לא נמצאים בקו של השמאל הקיצוני, כפי שאתה יכול לראות אותו בקרב תפיסת עולם שמאוד שכיחה בקרב מוצאים של מדעי הרוח והחברה. ולכן הם לא כך אוכלים את זה באופן עמים, יש ביקורת לא מבוטלת, ואם אתם רוצים, צריך לומר ביושר, חלק מהעובדה שמדעי הרוח נמתשים, זה גם העובדה שהרבה מאוד סטודנטים חושבים שיש בעיה. יש בעיה, והם לא אוכלים את ה... לפעמים זה גולש גם לסוג של תעמולה. אגב, בתחום הזה, דור הוואי הישראלי שונה מדור הוואי באמריקה ובאירופה. שם הוא הרבה יותר קרוב לשמאל, לעמדות של הליברליות של השמאל, ואצלנו הם מרכז ימינה.
טוב, כי אתה יודע, כי אצלנו רואים את דאש... אגב, גם באירופה זה השתנה, אנחנו רואים... שוב, עוז, מי אתה מי כמוך כסוציולוג יודע כמה רוחות התקופה משנות וכמה אקדמיה משתנה והאינטלקטואלים משתנים כשרואים את הדברים.
היא משתנה, היא תצטרך להשתנות בדיוק כמו התקשורת, משום שהמונופול לאט לאט נגרע ממנה, ואדם יכול להשיג את האמת וללמוד.
אגב, באקדמיה שלי מתחילים, עוז, אני מסכים, קודם כל קוראים את היצירות המשמעותיות שלה מוירגליוס דרך סוקרטס, אפלטה, כאילו את הדיאלוגים הפלטונים, וידועים של אוגוסטינוס, אחר כך הולכים וקוראים את דון קיחוטה, שזה הרומן הכי חשוב אי פעם שנכתב, הרומן המודרני, מובי דיק, זה קצת זה יותר חשוב מרוב הדברים שהם למדים.
אגב, אתה אומר דבר מאוד נכון, אחד הדברים שלא עשו בבתי ספר עד היום, זה שלא יצרו מהם שתית הידע,
קלאסיקות, היררכיה,
היררכיה.
טוב, עוז, שבוע הבא, אז תכין לעצמך עבודת בית, שבוע הבא אנחנו נדבר, ואנחנו ננסה לייצר, באמת רוצה לייצר איתך את מה הליבה שתלמיד תיכון ישראלי צריך לגעת בו, ואנחנו ננסה, זה בסדר מבחינתך?
אבל תראה, אתה תהיה דור איקס, תהיו דור איקס ותקראו את הספר, ואז נדבר על דברים.
לא, א', אני קורא את הספר, ברור שאני אקרא את הספר, אבל אני רוצה להשתמש בניסיון שלך, באמת גם להמליץ למשרד החינוך, אולי מישהו יודע שכאלה שמקשיבים. פרופסור אלמוג, תודה רבה רבה, כמובן שנקרא את הספר, דור הוואי כאילו אין מחר, מחבר שותף עם תמר, רק תזכי את השם שאני לא...
דוקטור תמר אלמוג, שגם זוגתי וגם שותפתי.
אז תמר ועוז אלמוג על הספר, רוצו לחנויות, תודה רבה.
תודה, תודה לכם, תודה.
ועכשיו עדכון על פיגוע, או ניסיון.